להיות איזשהו כמה שותפות מין יצירה משותפת של כולם. לפעמים הקדוש ברוך הוא משה את רוחו, ולפעמים לא זוכים, אבל זה חלק מהאימון. כל מקום, כל אחד רשאי לומר את מה שהקדוש ברוך הוא שולח לו להגיד, ומקווה בעזרת השם שיהיו דברים טובים. נפתח אולי, יש כאן למעשה בתוך המדרשים שני נושאים שמתחברים אחד לשני, והייתי רוצה כמה שנספיק ללמוד אותם. לא יטל אדם הם מעל הבנים ואפילו לתאר בעת המצורע לפני שנבדה בעבירה. זאת היא תוספת כפי שאתם רואים. רבי יעקב אומר, הנוסחה ברוב המקומות שהממרה הזאת מופיע היא רבי יעקב, אבל יש גם מקומות שזה לפי הגרסות שהופיע בשם רבי עקיבא, לא בדקתי את העניין הזה בצורה יסודית. אין לך מצווה בתורה שאין מתן שכרה בצידה ותחיית המתים כתובה בה, שנאמר שלח תשלח את האם וגומר. עלה זה לראש האילן ונפל לו מת, ולראש הבניין ונפל לו מת, היכן טובתו של זה ועריכות ימיו? ואתה למה ניטב לך בעולם הטוב, ארכת ימים בעולם ארוך. וכך גם בירושלמי, הסיפור הוא הסיפור המפורסם על אלישע בן אבויה, על אחר, על ההתפקרות שלו. פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר וראה אדם אחד וראה אדם אחד. עלה לראש הדקת ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום. ומחר ראה אדם אחר שעלה לראש הדקת ונטל את הבנים ושילח את האם וירד משם וכישון החש ומת. אמר, כתיב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לכם, אני טעו לך וערכת ימים, איכן היא טובתו של זה, איכן היא אריכות ימה של זה. ולא היה יודע שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו, כן לפניו, ומה ניטב לך לעולם הבא, שכולו טוב, ערכת ימים לעתיד שכולו ארוך. אני אקרא אולי עוד כמה פסקאות שנקבל כאן את התמונה. נקרא את הגמרא, ובאבלי גמרא גם כן ידוע, דתניא רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. וכיבוד אב האם כתיב למה נכון ימיך ולמה ניטב לך, ושילוח הכן כתיב למה ניטב לך והלכת עמים. הרי שאמר לו אביו הלל הבירה ואבלי גוזלו, עוד עלה לבירה ושילח את האם ונטל את הבנים, וחזירתו נפל ומת, היכן תורת ימיו של זה והיכן ערכות ימיו של זה. אלא למה ניטב לך לעולם שכולו טוב, ולמה נירוכון יעריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. עד כאן מה שראינו קודם בתוספתא בבבלי הזה, הגמרא שואלת ככה, ודילמה לב הכי אבא, מי אמר לך בכלל קרה דבר כזה? רבי יעקב מעשיך הזה, זאת היא המציאות. ודילמה מערער בעבירה אבא, אולי בשעה שהוא טיפס, אתה יודע, מה אתה יודע על מה הוא חשב בפנים? עכשיו הרעיין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ודילמה מערער בעבודת כוכבים אבא, וכתיב למען תפוס את בית ישראל בליבם, היא עונה מאחי כמה, ישב כדעתה שכר מצווה באי אלמה, המאי להגין מצווה אלי כיחד אלו ליתה לידי יבוא. זאת היא הסוגיה. עכשיו אקרא אולי עוד שתי פסקאות. אחת היא, לא אקרא אותה אולי כולה, אבל בכל זאת כיוון שיש כאן, כדי להבין, צריך לראות קצת את המכלול. אני אקרא במדרש תנחומה, פרשת כי תצא, כן, מהדור הדבר שזה תנחום המאוחר יותר, אבל לא יקרא אותה אפילו בהתחלה, שורה שלישית. הרי תרי"ג מצוות, וכל מצווה ומצווה נזכר במתן שכרה, כגון כיבוד אב ואם, ושידוך הקן שכתוב בהן אריכות ימים, ויש מצוות שמתן שכרה בנים, כמו שרה שאירחה את האורחים. בשונמית, זה הפסקה השלישית, על שקיבלה את אלישע, ויש עבירה תאונה, סקילה, שרפה, הרג וחנק, ואין לך מצווה קלה בכל המצוות, יותר משילוח הקן, או מה שכרה למה נכתב לך וערכת הימים. משל למה הדבר דומה? במלך שהכניס פועלים לשדה ולנטוע ולא גילה להם שכרה נטייתם. לערב כל מי שנטע אילן אחד נתן לו זהוב אחד. התחילו הכל תמין ואומרינו, מה זה שלא נטע אילן אחד? קל ופחות נתן לו זהוב אחד. אנו שנתנו הרבה על אחת כמה וכמה. ומה השכר שילוח הקן שכרה אריכות ימים? שכר מצוות שיש בהם חסרון וטורח וחיית נפשו על אחת כמה וכמה? לפיכך לא פירש הקדוש ברוך הוא שכר עושה מצווה בתורה שיהיו ישראל עושים אותם מעצמם להרבות שכר, שכך שנינו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. כך כתיב מכל משמע נצור ליבך. מעשה באחד שאלה לראש האילן לקיים מצוות שילוח הקן ונפל עומד. למה? לפי שנאמר, כי קרא כן ציפור לפניך בדרך, לא שתראה אותן בראש האילנות ותעלה אחריה. אמר הכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יאו מתורתך תלמדנו. אמר בלזר בן יעקב, צריך אדם להחליף טובה לקדוש ברוך הוא בזמן שיסורים באים עליו. למה? שיסורים מושכין את האדם לקדוש ברוך הוא. שנאמר, כי את אשר יואב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. אמר רשבי, מת לו לאדם בן, לא יהיה קורא תיגר שהבן מרצה אותו לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מביא עוד משל. הפסקה האחרונה שאולי נקרא בשלב הזה, יש עוד שתי פסקות, נוצר המדרשים. רבי יעקב סבר שכר מצוות והעיר עלמא ליכא, למעשה זה מה שראינו קודם, ציטוט של הגמרא, שורה שלישית, ורבנן סברי, שכר מצווה והעיר עלמא נמי איכא, והי שעלה לבירה ונפל ומת, סולם רואה הרי. לקבוע איזקה, לכל איכה, לקבוע איזקה, לא סמכינה נניסה. הכתיב, היום השמואל, איך אלף ושמע שאול והרגני. ואותו שזכויותיו מרובות על עוונותיו מטיבים לו, מטיבים לו. אמר רבה ידעב דלי יום טוב, יום ביש. אבל בצדיק אמור לעולם מטיבים לו. ועדק אמר צדיק ורע לו, ויש צדיק עובד בצדקתו, היום בצדיק שאינו גמור. שמביאים עליו רעות לצורפו, להביאו לעולם הבא. וישב איתו, לא עיר ברשע שאינו גמור, השם המקבץ ממון בשביל בניו, או יושב שיהיו טובים, ומשגמר יחזור לעניין תשובה. את המילים האחרונות לא הבנתי. טוב, כפי שאתם ראיתם כאן, יש כאן, הדיון הוא בנושא של שכר של מצוות, כשהסיפור על אלישע בן אבויה, על אחר, מובא כאן בצורות שונות. וגם אנחנו רואים כאן מחלוקת, בעצם כן יש כאן שיטת רבנן, שלפחות באוצר המדרשים חולקים על רבי יעקב. מאיפה אנחנו נתחיל או נשאל? הבעיה היא אותה בעיה שהיא אולי הבעיה העיקרית, המרכזית, הבעיה של שכר ועונש, של שכר מצוות. העולם הוא לא מתנהג, לפחות על פניו, בצורה שהיינו מצפים שהוא יתנהג. כן, אותה שאלה של, כן, של צדיק ורע לו, אבל כאן היא מקבלת מתח הרבה יותר חריף. הנה, הוא עולה לקיים את המצווה, כמו בסיפור שם שאפילו כן, הוא עלה, ויש באחד המקומות שאפילו הראשון הוא עלה בשבת ולקח את האם עם הבנים, לעומת זאת השני עלה במוצאי שבת ואבא שלו ציווה אותו, קיים גם מצוות כיבוד הורים וגם כיבוד אביהם וגם לא חילה את השבת, והנה ירד וכישון נחש. לכאן היא טובתו של זה. אז יש לנו את התשובה הראשונה, שהיא התשובה של רבי יעקב של עולם הבא, ועליה חולקים חכמים. מה, 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 מה אתם אומרים, אולי נתחיל בזה, על התשובה של עולם הבא? מה, מה זה אומר לנו, מה זה עושה לנו, איך הייתם מפרשים? מה, מה עם המעשה הזה? נגיד, איך התנחום התופס את המעשה? בואו נתחיל אולי בתנחומה, זה אולי הדבר הכי... מעשה באחד שאלה לראש האילן, אותו סיפור, מה התנחומה? התנחומה עולה בקנה אחד עם שאר המדרשים, או לא? התנחומה עולה... מהי העמדה של התנחומה? אולי בואו ננסח את זה ככה.
לא צדיק,
למה הוא לא צדיק?
כי כתוב, כי יקרה, לא? אתה צריך ללכת לחפש...
אז מה הבעיה שלו? התנחום מביא את אותו, התנחום מביא בדיוק את הסיפור הזה, שימו לב, אבל ובוודאי, אחד הדברים שתמיד אנחנו חוזרים עליהם, שבעצם לומדים מדרשים, אני קורא לזה שיח של מדרשים. מדרשים, לפי דעתי, צריך ללמוד אותם בין השאר, לא כיחידה נפרדת. פרנקל מאוד מדגיש את זה שכל מדרש צריך לראות אותו כיחידה סגורה, והוא צודק. יש לזה גם הרבה הישגים לגישה שלו, אבל מצד שני צריכה להיות מדרש הרבה פעמים יש בין המדרשים או שמדרש מפרש מדרש אחר, לפעמים הוא מוסיף מילה, לפעמים הוא נותן איזה אינטרפטציה, ובכך הוא גם מתכוון לפעמים לפרש, לפעמים לחלוק וכן הלאה, או להגיב. אז כאן הובר אותו מעשה. מה לפי דעתכם העוקד של המדרש הזה? של האופן שבו הוא מביא את המעשה? למה בעצם הוא מת כאן, לפי המדרש הזה? הרי הוא עלה עכשיו לראש האלה נקיים מצוות שילוח הקן, ונפל הוא מת. אז למה הוא נפל הוא מת?
הוא עלה לראש האלה.
כלומר מה? מה? אז המדרש מביא כאן שני נימוקים, הרי המדרש הזה הוא ממש... מה עוקץ? למה הוא מת אותו אדם? בא אלישע בן אבויה צוקק, איכן היא טובתו של זה, איכן גבל, הבן אדם הזה עולה לקיים מצווה, לפי כאילו כיבוד הורים, אומר לו המדרש, הוא מת, למה הוא מת? א', בגלל... למה הוא מת? נו, תגיד. מה?
הוא לא קיים מצווה
בכלל. הוא לא קיים מצווה? למה הוא מת? מה הם הסיבות שבגללם הוא מת?
הוא נזר, הוא לא נזר.
מדרש לא
מוצא
נכון להגיד לך למה הוא מת. אני לא חייב תשובה למה הוא מת. הוא לא קיים את המצווה, זה לא יודע למה הוא מת.
הוא אומר, ונפל הוא מת למה? לפי שנאמר כי יקרא כן ציפור לפניך בדרך, לא שתראה אותן בראש האילנות ותעלה אחריה. אז יש לו שתי בעיות לבן אדם הזה. אתה כבר... למה הוא מת? נו, א', בגלל ש... זה לא כתוב כאן. הוא אומר... רבי יעקב אומר, הבן אדם הזה עשה מצווה, למה שהוא ימות? מה אמר המדרש אומר? למה הוא מת? בגלל שהוא לא קיים את המצווה כמו שהוא צריך, יותר מזה. מה?
לא, הוא עשה מעשה שהוא ניטרלי, הוא לא קשור למצווה, ולכן הוא מת בגלל חוזר זיהו.
הבן אדם הזה, מה הוא רוצה לעשות? הוא מחפש מצוות. הוא מת בגלל שהוא רוצה לעשות מצווה. התורה באה ואומר, זה מה שהוא אומר, שנאמר כי כרגע אין ציפור לפניך בדרך, לא שתראה אותם בראש האילנות ותעלה אחריה. זאת אומרת, התורה לא מדברת על כך, התורה... זה לכאורה מה שכתוב כאן, אתם לא מסכימים. אתה אומר, אם קורה כן ציפור לפניך, ואתה מעוניין בביצים, אז יש את המצווה ששלח תשלח. אבל הבן אדם הזה רוצה לעשות מצווה, הוא לא צריך לא את הביצים, לא את ההפכים, הוא צריך את המצווה. ובגלל זה עומד. לא כתוב כאן השכר. למה הוא עושה את המצווה, הוא לא עומד.
הוא רוצה כי הוא רוצה לא לשמע, בגלל זה עומד.
אז המדרש הזה בעצם אומר, וזה לפי דעתי בשורה אחת כאן מקופל את תורה שלמה. ראשית כל הוא אומר, הוא מת בגלל שהוא לא נזהר. התורה לא כתוב שתעלה על ראש העליין. מי ביקש לך ללכת לטפס שם? כתוב בדרך, לא ראש העליין. אז עד שאתה בא ועושה כל מיני דברים, היית נזהר, לא היית מת. מה אתה בא בטענות על הקדוש ברוך הוא? זה דבר אחד. דבר השני, התורה לא אמרה לך, תלך ותיקח את ה... לא צוותה אותך בכלל. הוא מת בצד מסוים דווקא משום שהוא מחפש מצווה, ועוד, זה קשור למחלוקת שכבר נמצאת. האם באמת... מצוות שילוח הקן היא מצווה חיובית. היום הרי כבר הוציאו ספר גדול של מצוות שילוח הקן. איך, מה?
בסדרה יחד,
פדיון
פדר חמור.
כן, אבל כאן זה עומד להאמר פדיון פדר חמור. מילא, יפדו פדר חמור. רוצים להביא שם לחצר של הרב אליושיב חמור ולקיים את המצווה מלכת תשע. אבל כאן אתה לוקח את האם עם האפרוחים, ויש כאן... זה מאוד מסובך לקיים את המצווה, שהיא לא תברך לך לפני כן וכן הלאה. יש, הספר נותן ממש הנחיה שלמה איך אתה יכול לקיים את המצווה הזאת. מה? כן, איך אתה יכול במקרה לקיים את המצווה. זאת באמת מחלוקת. השאלה אם באמת יש עניין לקיים את המצווה, את מצוות שילוח הקן, או שזאת מצווה מזדמנת. ידועים הדברים של הגר"א, זה דווקא הקיצוניות הצד השני, שהגר"א אומר שמצווה שילוח הקן בא ללמד אותנו דווקא אכזריות. זאת אומרת, אתה בעצם לא צריך את הזה, או אתה בכל זאת לוקח את הביצים ומשלח את האם או משהו כזה, כאילו שאדם צריך להיות, לא, כן, זה אנטיתזה של חלק מהמדרשים שמופיעים לו בפרשה, שהמצווה הזאת באה ללמד רחמנות, אז בעצם בצד מסוים רחמנות אומרת שאם אתה רוצה את הביצים תשלח את האם, אבל אם אתה תופס את זה כמצווה חיובית, אז הרחמנות הזאת הופכת להיות אכזריות, אתה לא צריך לא את האם ולא את הביצים, ובכל זאת אתה עושה את כל הסיפור כדי לקיים את המצווה. המדרש הזה יש בו לפי דעתי ביקורת חריפה, היא ביקורת כפולה, היא ביקורת אחת שאומרת לא בישומים לך לעשות את המצווה הזאת, מה אתה מחפש כאן? עצם זה שאתה עושה את המצווה, בהקשר הזה אני חושב של הרחמים של האם על הבנים, זה אפילו מקבל עוקץ עוד יותר חריף. משום שבמובן מסוים אתה מהפך את המובן של המצווה. ב' המדרש הזה, תראו איך במין משפט אחד הוא כולל שני הדברים, כי כרי כן ציפור לפניך בדרך, לא שתראה אותם בראש האילנות ותעלה אחריה. אז הוא אומר, א', זה היה בראש האילן, מה אתה מתחיל לטפס על העצים? וב', הוא אומר, אף אחד לא ביקש ממך לקיים את המצווה. אם נזדמן וקרה ואתה רוצה, אבל ללכת ולחפש בראש האילן כדי לקיים, הרי זה ממש...
אין לי תשובה, אבל הם מנסים אחרים, אבל להתחמקות מהשאלה של זכר ועונש. זה לא באמת מדברים פה על סיפור מעשה ובן אדם מסוים שמת, השאלה היא שאלה עקרונית, אתה אומר לי לא, אני מדבר פה על מישהו שעשה שטויות, אדם רגיל כן די יעבוד לו.
נו, אז השאלה שאיתן שואל, אוקיי, אז אם כן, מה התשובה העקרונית לפי דעתכם? זה כבר לא נמצא, מה?
מה לכל אלה מחפשי מצוות, זאת אומרת, לא, מה, זה לא מגיע לעבודה, אם זה צריך את ההתגלם, כדי שאנשים יצאו ויתפסו על עצים ויצאו.
זו התשובה העקרונית לפי דעתך, לא הראתי, לא הראתי לסוף דעתך. לא יודע למה אתה מחבר את זה לניטשה גם, א', עד שאתה רץ אליו, יש גם את רבי נחמן שאומר שלפעמים הרחמנות מתקלקלת ו... הרחמנות היא בעצם אכזריות או משהו כזה. אבל בהקשר הזה המדרש באמת, האקט שהוא עושה כאן הוא לא אקט באמת של רחמים.
לא, אבל המדרש לא, השאלה של הרחמים לא עולה.
השאלה, למה הוא מת? הוא לא מת בגלל שהוא תהיה מצווה, הוא מת בגלל שהוא טיפס גבוה על העץ, רק הוא מוסיף כאן את העוקץ שהוא מקיים את המצווה. השאלה למה המצווה לא הגינה עליו, התשובה היא, התורה בכלל לא ציוותה אותך על הדבר הזה, וצד מסוים אני מסכים גם להערה שלך שהרחמים לא מוזכרים במדרש, אבל ברור בהקשר הזה שהמדרש בא ודורש כי קרה ולא שלא שתראה אותם בראש האילנות, אז זה הקשר שמתבקש. כלומר, ישנה סיטואציה של נקרא לפניך, הזדמן, וישנה סיטואציה שאתה מחפש. בשביל מה הוא מחפש את הדבר הזה? לא בגלל שהוא רוצה ביצים, הוא מחפש מצוות, אין לזה צד של ספק.
זה לא אמרתי. זה לא אומר שהוא חייב לתת ביטוח.
קצת מתנגד למילה טבעיות.
לא טבעיות, אבל הבן אדם הזה לא עושה, אני לא יודע אם עשה לו סדר, אבל הוא לא, את השכר הוא לא יקבל, זאת אומרת, הוא לא עושה את זה נכון. הרי המדרשים פה כן מציגים את, או האב האמינה של במדרש הראשון, שהם אומרים שכביכול מי שעולה על העץ ולוקח את הקן, אמור להיות תעודת ביטוח, שמעכשיו יהיה לו איכות קמת. אז מעבר לשאלה אם זה נכון, אבל בוודאי שמי שמקיים מצווה בצורה הזאת, אין לו תעודת
ביטוח. אתה רוצה כאילו להצביע על פרדוקס נוסף, זה מחזיר אותנו לשאלה של איתן. מה התשובה בכל זאת העקרונית של המדרש? אוקיי, אותו מעשה באחד שאלה לראש אילן, הוא יוצא נגד התודעה שמתוכה הוא קיים את המצווה. אבל מה בכל זאת השאלה, התשובה העקרונית של המדרש?
מי שיעלה לראש אילן, מי שימצא כן, נשאלה אחת היום ונשארו את התשובה. למה זה? זאת אומרת, זה כבר אפשרות מופרכת.
באמת, כן,
מי שיקבל
דבר,
כן,
למה
לא?
אתה מוכן, מה?
מי שיעשה את זה, אני חושב שלא מנהל לקבל פעם. אתה יודע שהאוכל שלו בשורה לפני זה, שאומר, אל תהיו כבר בגלל שאתם צריכים את הרב ונהל לקבל פעם. ובאחד, הטיפוס הזה, שהולך ומחפש את המצווה, כנראה בשביל לקבל פעם, הוא חפש את הדעת, זה אף אחד לא ישמור עליו.
הוא חפש את המצווה בשביל... קיים מצוות, אבל לא
מצוות. השואה לפני זה לא מאפשר את מצוות באופן תמין. השואה לפני זה אומרת, אל תהיו כבדים המשכים את העולם לקבל פרט. מצא באחד, מרפש! ונפל במי.
בגלל שזה באמת מצפה שנעשה
דברים של העולם
אחרי שאומר את המשל לפני כן על המלך,
זה בדיוק מה שהוא אומר, אתה לא יודע מתן חלם של מצוות.
אבל הוא אומר לך,
אתה לא יודע כמה זה טוב, אתה יודע שזה טוב מאוד.
אז באמת אתה עכשיו מצפה לא לעשות את זה, אומר לקבל פרט.
מה שטוען רבורי שלמעשה צריך לקרוא את הסיפור הזה שמעשה באחד ראש אילן בהקשר הכללי של המדרש, הוא באמת מביא כאן את המשנה של עבוק עבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אז אם כן, מה אם כן התשובה העקרונית? ובהקשר הזה ייתכן שאותו אחד שעלה לראש האילן, הוא באמת עלה לראש האילן כדי לקיים מצוות שילוח הקן, אבל בעצם המדרש הזה מאשים אותו שבתוך באופן סמוי זה שרוצה לקיים את מצוות שילוח הקן, הסיבה נובעת מרצון שלו לקבל פרס.
לא מדבר על הילד שעשה את מה שאבא שלו אמר לו?
מה?
לא מדבר על הילד שעשה את מה שאבא שלו אמר לו?
במדרש הזה הוא לא כותב את זה כאן.
אה,
זה
לא?
שאלה לא
שאלה.
אולי אפשר להגיד
שיש
שהמדרש מנסה להגיד שיש מוסרים פשוטים שאומרים שאם אתה להתקבלות בין מעשה המצוות לבין השכר. יש שכר, אבל אין אפשרות ללכת על הקו הזה. כן, שני המצוות, נגיד שיבוד אביהם וגם שילוח הקן שכן כתוב את השכר, אז שילוח הקן אומנם כתוב את השכר, אבל אי אפשר, אף פעם אפשר להתכוון למצווה הזאת, היא חייבת להתרחש ממילא, כן, אז למרות שאתה יודע את השכר, אתה לא יכול לתכנן או להבנות, וגם בכיבוד אביהם אתה אפילו לא מצליח למלא בעצם את המצווה. אז שני המצוות האלה מייצרים ביניהם בעצם את חוסר, זאת אומרת, את הבעיה, לא את הבעיה, אבל את היתרון במה שהמדרש אומר, שהשכר והמצווה הם לא מכוונים, אי אפשר לנוע על הציר הזה, להגיד, טוב, אני מקיים מצוות, לעשות חשבונות, או בכלל להתייחס לזה, יש שכר בעולם הזה, אבל אי אפשר...
כלומר, אם אני מבין מה שאתה במדרש הזה, בעצם אומר שאולי השאלה עצמה היא פסולה. איך הדבר הזה קורה, זה עצמו חלק מהרצון שלך לבקש שכר. יש שכר, אתה מאמין בזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מגלה את השכר, משום ראשית כל יש כאן את אותו פרדוקס ששמוליק אמר קודם, ברגע שאתה רוצה את השכר, באותו רגע אתה כבר לא מקיים את המצווה. אם אתה מקיים את המצווה, על כורחך אתה צריך להתעלם, זה מין תרתי דסתרי כזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לקיים את המצווה, אף על פי ששמולי גם שאל שאלה שוודאי ראוי להתייחס אליך, אליה. אני יכול באמת לשכוח את זה שאני מקבל שכר, לעשות את המצווה ולא לשדול לשכר. הרי בעצם זה שאני יודע שיש איזושהי שכר, לכאורה זה כבר... לא, האם האדם באמת יכול להגיע לאיזה סוג, בבחינה הזו יש כאן עומק הרבה יותר אם כבר נלך בכיוון הזה. הוא בעצם אומר שהמצווה צריכה להיות איזה אירוע שקורה, לא שאתה מתכוון אליו, כמו בסיפור הזה של ראש האילן. אם נתפוס כאן את שילוח הקן כדוגמה בכלל המצוות, אז עצם זה שאתה עכשיו חותר לעשות את המצווה, זה עצמו חותר תחת המצווה עצמה. אם באמת נתפוס, אם ירצה למתוח את ה... ויתכן מאוד שזה מה שעומד כאן בתשתית של המדרש, קשה קצת להוכיח את זה. זה כמו הסיפור על המגיד מזריץ', הרבה ניסו לעשות כרשבי ולא עלתה בידם. למה לא עלתה בידם? משום שניסו לעשות כרשבי. אתה יכול להיות רשבי, אבל אם אתה רוצה להיות רשבי, באותו רגע אתה מפסיק להיות רשבי. למה? הסיבה היא גם פשוטה, משום שאם אתה רוצה להיות רשבי, יש לפניך איזה דימוי מסוים שאתה רוצה לחכות אותו. בזה שאתה מחכה אותו, בזה אתה כבר מפסיק להיות כמוהו. אתה תמיד תהיה מישהו אחר שמחכה מישהו. אבל רשבי הוא רשבי, הוא לא מישהו שמחכה את רשבי. מה? הוא גם לא רוצה להיות רשבי. ולכן יש כאן... איזה סוג של התכוונות פרדוקסלית במובן הזה שכדי שתרצה אתה צריך שלא לרצות. זה בא לך ביטוי, אולי זה, אני לא, מה? איך מה? אני לא שומע. אוקיי, מה אתה מקשה קושיות על הוורד של המגיד מזריץ'?
יכול להיות שבשביל לשכוח את הצעה צריך לשכוח שזה מצווה בכלל. לכן שתי המצוות היחידות שיש להם שכר מפורש זה שתי מצוות שהן דווקא כן באות מרגשות אנושיים, ואולי אתה אמור לעשות אותם בכלל כי לכבד תורים, לכבד תורים. אני לא זוכר את המצווה, אני לא זוכר שזה הבדלה של שכר בכלל.
רק שנייה, אני רק רוצה, זה לא שאתה לא מקיים את המצווה, אבל באופן פרדוקסלי זה מין, אתה צריך לשמור על דבר והיפוכו, לעשות את המצווה שלא מתוך ההתכוונות, נשאר את זה בניסוח אחר, המצווה היא לא יכולה להיות הישג או אובייקט שאתה בא עכשיו לתפוס אותו, ללכוד אותו. בזה עצמו אתה כבר נכנס למושג של השכר, ובזה עצמו אתה מאבד את עצם המושג של המצווה, ובאופן פרדוקסלי אתה גם מאבד את השכר של המצווה, משום שאז זה מפסיק להיות מצווה. אם אני מבין נכון, אז מבחינה זאת גורם ההפתעה או האירוע שזה קורה, מצווה זה דבר שקורה. מבחינה זאת שילוח הקן הופך להיות הדוגמה בעצם לקיום מצווה. זאת אומרת, זה מין התכוונות חסרת התכוונות, אם ננסח את זה ככה.
מצוות אחרות הן דבר שקורה.
מה?
מצוות שמיות הן דבר שקורה. איך הן דבר שקורה? מצוות שהן לא,
אני חושב שזה לא כל כך, דבר שקורה זה לא דבר שאני לא יודע, שאני לא מודע, או שאני לא עושה אותו אפילו מתוך כוונה, אבל זה כוונה בלי להתכוון. אפשר להסביר את זה, זה מין זה רצון לעשות משהו בלי להפוך אותו להיות הישג. אני אשווה את זה אולי לדוגמה בעולם אחר בכלל. יש איזה ספר על זן, שאומנות הזה וחוכמת הקשר, ומה שהם לומדים שם זה לראות, לכוון בלי לכוון, זה בעצם הנקודה. אם אתה רוצה לפגוע במטרה אתה מפספס. זה כמו כשאתה רוצה להיות להגיד דברים חכמים, אז אתה אומר את הכי שטויות, כן? בשביל להגיד דברים חכמים אתה צריך באיזשהו מקום לא להתאמץ להיות חכם. העולם של המצווה הוא נמצא באיזה עולם ראשוני, עולם בלתי אמצעי, עולם ישיר, והשכר הוא בעצם משבש את כל את כל המושג שלו, את כל המושג של היכולת לקיים מצווה, לקיים מצווה מתוך כוונת הלב וכן הלאה. מה אתה טוען, שזה לא נכון? מה לא נראה לך?
הייתי בצבא, אני חושב שם יורים ועולה
ו... זה לא חולה.
לא, זה חולה, אבל...
יש יתאמן אז הוא לא יצליח, אבל זה קצת יותר מסובך, משום ש ראשית כל מה גורם לך להתאמץ? מה נותן לאדם את היכולת הזאת להתאמץ ולהזיע וכן הלאה? האם אני יכול למשל לרצות לרצות, לגרום לעצמי לרצות? לא רוצה להתאמץ, מה אני יכול לעשות? האם זה שמישהו יבטיח לי הרבה דברים, זה מה ש... מה שמקווה, הנקודה הדינה שייכת גם לרצון עצמו. גם הרצון עצמו וגם המאמץ, הוא יכול להיות מאמץ, יש מאמץ שהוא כל הזמן משהו שאני סוחב אותו, משהו שנמצא מחוץ לי, משהו שאני לא רוצה אותו, ואדם יכול, נגיד בסדר, הוא יכול... ללמוד מאוד, ללמוד קשה, להתאמץ ולהרגיש בסוף הסדר עייף לגמרי שחוק, אבל הוא התאמץ, הוא עבד קשה אבל מצד שני הוא פתאום עוברת שעה וחצי שעתיים, הוא מסתכל שם הזמן עבר, לא שמתי לב בכלל איך שהוא עבר. זה לא אומר שהוא לא התאמץ, הוא עבד קשה. מצד שני זה היה מין עבודה קשה שהוא היה באחדות איתה, זה לא היה עול שהוא סוחב עליו, זה לא כמו איזה עינוי סיני שכל רגע נסתכל מתי יעבור על הזמן. יש מאמץ שהוא מחוץ עליך, זה המאמץ שהוא רצון להגיע לזה שנתפס כזה אובייקט, כזה הישג, ואז כל רגע שעובר אתה מרגיש שעובר ככה כמו איזה עינוי סיני מטפטף עליך כל רגע. ויש מאמץ, אתה נורא מתאמץ, ובצד שני אתה גם נורא לא מתאמץ, משום שאתה לא דחפת כאן את העגלה. מצד מסוים המאמץ דחף אותך. זאת היא הבחנה, לכן אני לא נגד המאמץ. מה?
זה באמת הרצון שלהם. לכן, עלתה באדם. לעומת רבי שמעון, שזה דבר שמחוץ אליהם. ולכן, לא עלתה באדם.
אולי כשאתה פועל בדרך הזאת, אז באמת הרבחר מצווה מצווה, אם אתה באחדות עם המצווה, אז גם השכר, גם השכר הוא אחריותי. אם אתה חושב על השכר בתור משהו חיצוני, אז
יש קשר. אם לא היה שכר, אבל באמת המניע המצוות היה רצון פנימי. אבל התורה מוסיפה שכר, וגם גם בעולם של המדרשים,
אבל מי יודע מה זה שכר?
מי שאומר למה אני אמרת שיהיו בנת מעיין שיקלו בנב או על מנת שיתקל את הילד הרבה זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו מאמינים בשכר בוין, ואם מאמינים בזה, אז אם יש שכרות...
כן, אבל שוב, כשהמדרש אומר לך והוא משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, לא, אני מבין, אני קורא את המשפט אחת שישראל עושים אותה מעצמן, כלומר לא בשביל השכר, ואז כשהם עושים אותה מעצמן זה מביא לריבוי שכר. זה ככה אני הבנתי את המשפט. המשפט הזה בדיוק בא לשקף את הפרדוקס שיש כאן. הם לא עושים אותם בשביל השכר, אם ישראל עושים אותה מעצמם, כלומר, גם אם לא היה שכר, גם כן היו עושים אותם. ואז, למה כל הסיפור הזה נוצר? הוא נוצר כדי להרבות שכר. זה אומר, לפיכך, הוא קורא שהקדוש ברוך הוא שכר עושה מצווה בתורה, שישראל עושים אותה מעצמן. אבל באופן פרדוקסלי, זה מה להרבות שכר. אחרת אני לא מבין את המשפט הזה, זה תרתי דסתרי. אם הוא אומר שישראל עושים את המצמן להרבות שכר, אז הקדוש ברוך הוא כן היה צריך ללכת, אלא אם כן יש כאן פירוש אחר, אני לא יודע. הרי אם זה דומה למשל, אז במשל הם עשו את זה, הם לא ידעו כמה שכר. ודווקא בגלל שהם עשו את זה, פתאום הם מתפלאים, תראה כמה שכר הגיע לנו.
בסיפור, בערב הוא בא ואומר לזה שנטע את אחד, כך
זהו
אחד בשביל
העת. כן, ואז הם כולם תמהים, איך יכול להיות? זה שלא נטע, אנחנו שנתנו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, מלכתחילה הם לא ציפו לכל כך הרבה שכר. והקדוש ברוך הוא, בכוונה הסתיר את השכר כדי שהם יהיו עושים את זה בעצמם, בתמימות, ו... מצד אחד הוא עומד על כך שיהיה שכר, ולכן כנראה בשתי המצוות הללו החמורה והקלה נאמר שכר, ומאידך גיסא באותה מידה הוא גם מתעקש על כך ש... ש... לא תעשה את הדבר בשביל השכר. וזה בדיוק הסיפור על המעשה אחד. אותו מעשה אחד, כיוון שהוא ביקש לעשה את המצווה בשביל השכר, בזה הוא הפסיד את השכר. בזה למעשה הוא נכנס לסיפור הזה שדווקא גורם לו להפסיד את השכר. כך אני מבין את זה. מצד שני,
זה קרה לו רק בגלל שפרצו לו,
מה
השכר? זה קרה לו רק בגלל שפרצו לו באותה מצווה, מה השכר? הפתרון של התורה, וכל המצוות אחרות, הוא לא לפרט את השכר.
כן, אבל זה מקשה עליך, אז מה?
למה זה כן?
באמת אין כאן תשובה לשאלה למה בשתי המצוות הללו כן מתן רצה לומר מקודם, אני לא רואה כאן במדרש תשובה מפורשת למה בשתי המצוות הללו כן נאמר שכר. יש כאן איזה נקודה שהיא לא ברורה לי לגמרי. המשל של האילן, המשל של האילן מתאר אנשים שעטעו והם לא ידעו שיש להם כל כך שכר, פתאום הם רואים כמה שקיבל שכר אז הם מיד תמהים על השכר שהם קיבלו, אבל כל העשייה שלהם נעשתה מתוך תמימות, לא מתוך ידיעה שיש שם איזה שכר כזה או משהו כזה, שידיעה כזאת שהיא עשויה הייתה להיות מניע שלהם. אבל זה לכאורה צריך לנמק את השאלה למה כאן כתוב שכר, זה אני לא יודע, אבל איך זה מנמק.
אני לומד על השאר,
מה?
אני לומד מתוך זה על השאר המקרית שהם הרבה יותר מעמד, כמו מי שמתאה את הרילנות, ואני יודע שבשאר היא יפיע את השכר. ללמוד על השכר בלי לקלקל את העניין.
אז איך זה נעשה? לא הבנתי.
כי אומר, המצוות האלה הן קלות, ועליהן כתוב שזה אריכות ימים, מה העניין המצוות שהן הרבה יותר קשות, ואין ככל דמיין.
ולמה צריך להשמיע את המצוות האלה?
אני מבין שהמצוות האלה קלות, זה משהו קורה.
כיבוד הרב הוא כותב על ידי שמחו מה שאתה מדרש, המצווה הכי קשה והמצווה הכי קלה זה שלא. טיפה לפני.
טוב, אני לא מצא תשובה השאלה. בואו נחזור רגע בזמן שנשאר לגמרא ולאוצר המדרשים. ראשית כל, מה אתם אומרים על התשובה של עולם הבא? מה היא בעצם, איזה הדרשה של רבי עקיבא? מה המובן של אדם שעושה מצוות בשביל עולם הבא? של הרי בדרך כלל תופסים, אפשר כאילו לתפוס את התשובה של עולם הבא או כהתחמקות, אתה בעצם פותר את עצמך מהבעיה, או לפתור את זה. מה אתה אומר? חיית סיפוקים. לקיים מצווה בשביל עולם הבא זה אפשר בכלל?
לא.
אפשר לקיים מצוות בשביל עולם הבא.
אתה מאמין
בזה? אדם יכול לקיים באמת מצוות מתוך התודעה שהוא מקיים מצוות בשביל... מה זה עושה לאדם? איזה אפקט זה עושה כשעושים מצוות בשביל עולם הבא? אני זוכר שכשהייתי בהסדר, היו לפעמים מצוות אחרי ישיבה חרדים, ככה פה שם, אותן לא מעניין שום דבר, אנחנו ראינו הרבה וזהו. ואני שואל את עצמי מה זה עושה בכלל, יכול להיות איזה מין אפקט שלילי לכאורה.
יש
הבדל, כמו ששומרים לו, אחרי שאתה גרת בתוכים, אתה תקבל את היומיים שלך. יש הבדל, כמו הרבה דברים אנחנו זוכרים אותם. אז אני אומר, אין הבדל בין
שכר בעולם הזה לשכר בעולם הבא. לא מבחינת הרחם, מבחינת התודעה של מי שעושה את זה, שהוא בא לעשות. אז אני אומר לו, ישר שתרד מהעת, כאילו יחכו לך עם הבטחות תהיים כאן בעבודה החדשה.
אדם יכול לקיים מצווה בשביל השכר של העולם הבא? אז רגע, אז אני שואל, אז הצירוף שכר עולם הבא הוא בכלל צירוף לגיטימי? הוא אפשרי בכלל?
מה השכר של העולם הבא?
מה?
מה זה העולם הבא? ומה השכר
והעונש? אנשים שחושבים שהם יכולים למצוא את הצדק בו, את השכר והעונש של העולם הבא. אז גם באותה מידה הם ימצאו את המסבר לשכר והעונש בעולם הזה. הרי אין לך מושג של עולם הבא.
למה אין לך מושג
של
עולם הבא?
אין לך מושג של עולם הבא.
השאלה של סביב, הבחורים החרדים שהרב הפעם מוריד לילדים, היום הם עובד. שלא זוכר כולם חרדים. הרבה אנשים, אני חושב שכולנו מכירים, שחיים בשביל עולם הבא, הם בטוחים שהם יודעים מה יהיה שם, כמו שהם אומרים, גאים, אני לא יודע, זה יהיה טוב.
זה לפי דעתך תודעה אפשרית? השאלה אם אין בה איזה קשר פנימי.
האם אנשים חיים תוך תודעה כזו שזה ככה מה שהם עושים?
לא כל מה שראית הוא אפשרי. אמר יש את האפשרות של הבית אפשרי. מה? אדם שתופס את העולם הבא כשכר הוא יכול להאמין לעולם הבא?
זה סוג של הגשמה של העולם הבא. זה מה שהוא חושב, זה עובד. אני אגיד שזה לא עולם הבא אמיתי, מה זה משנה? כשנגיע נדע. אני גם לא יכול להוכיח את זה.
אני חושב שלאדם יכול את הבן הפסיסי של טוב, לא?
מה?
ואדם יכול להבין מה זה טוב. שלא עולם הבא יהיה טוב. מי שיכול להגשים את זה לרמה של... של מסר את העמגות, ומי שיכול לחשוב את זה ברמה של השם ללמוד מהפולה, ומי שיכול לחשוב את זה כטוב בילאי, אבל אני חושב שזה להבין מה זה טוב, כל אחד יכול להבין. בשביל הבטחה של טוב, כן אפשר לטוב. ועוד... אם מישהו לא מאמין שהבטחות יהיו נכונות זה עניין אחר, אבל... מישהו מאמין שמה שהוא יעשה יביא לטוב ברמה הכי גבוהה, כן, אפשר.
כשאתה מתאמר שבעולם הזה הוא הרבה יותר רע מטוב, בעצם הוא אומר, פה רע לנו. כל מה שאנחנו עושים זה לבעל העולם הבא. אפשר יהיה טוב, שם עובד לטוב.
אך כתוב במשנה,
שער שלנו, זה לא דבר שפתקים. כי הוא צאת שהעולם כולו רע. אז אתה יודע שכל מה שפתקים זה לא למען העולם הזה.
זה לא דבר שהוא שלגמרי מנוכר וחיצוני כשאתה אומר עולם הבא. זה ההבטחה שיהיה טוב. וטוב, שכר, לא, טוב, כי זה דבר שכן, בן אדם יכול להבין. אני מכיר מה זה טוב, אני יודע.
זה אומר שעד שתמות אתה לא תוכל לשפוט האם טוב. זה לא רלוונטי לשום דבר שאתה רואה.
הוא לא רלוונטי לשום דבר שאתה רואה. מה זה לעבוד בשביל העולם הבא? אני חושב שזה לא רלוונטי. מה זה לעבוד בשביל העולם הבא?
אני חושב שזה דבר שקובע את היחס שלך לעולם הזה. זה דבר שאם אתה באמת עובד בשביל העולם הבא, זה אומר שפה אתה לא מטפל
אתנו. ומה יהיה בעולם הבא? אני מכיר את הסיפור. אז מה יהיה בעולם הבא?
יהיה טוב.
מה זה נקרא יהיה טוב? יביא לה עם גג אדום, חשבון הבן?
גם שאני מה יהיה, אבל זה יהיה טוב. בן אדם,
למה לדעת
מה טוב? רגע, לא משנה מה יהיה.
בן אדם באמת יכול להחליט שיהיה טוב, אבל לא. לא, אדם מחליט שיהיה טוב, אבל לא משנה
מה טוב. אז לעבוד בשביל העולם הבא זה להאמין שיהיה טוב. להאמין שיכול להיות טוב.
כן,
זה לא רק שיכול להיות טוב.
אבל למה זה שאני יודע מה הטוב הזה?
מה שמתכוון, להאמין בשפה בעולם הבא זה כמו לבוא ולומר, להאמין בשפה בעולם הזה. אז אני אומר, זה לא יהיה בעולם הזה, זה יהיה 100 שנה אחר כך. זה נקרא להאמין בעולם הבא?
לא.
או שצריכה להיות כאן איזה שינוי פאזה, בעצם המושג, וזה מה שרציתי לטעון, ששכר בעולם הבא זה תרתי דסתרי מבחינה מסוימת. אם אתה מאמין שזה שכר, זה לא יכול להיות עולם הבא.
למה? יש בעולם הזה...
מה? אני לא מסביר, אני רק מנסה... יש לי איזו תחושה שמנסה להעלות אותה כאן. ואני בזה רוצה בעצם לצאת נגד התפיסות שאומרות מצד אחד שעולם הבא זה מין צורה של התחמקות, אתה רואה שזה לא הולך, אתה אומר עולם, כן, אני כבר הזכר כאן איפה הוא נעלם יותר, יותר מזכיר את מי שהזכיר, זה מין אחת הביקורות, ובית, השאלה היא גם על אותם בחורי ישיבה שתיארתי, שאתה תיארת על האפקט שזה קורה, שאני טענתי שזה אפקט בלתי אפשרי, אתה אומר זה קיים, אני מסכים שזה קיים, אבל יש דברים שהם בלתי אפשריים ובכל זאת קיימים, כלומר איזה מין חלל כזה, איזה מין פער שהוא בלתי אפשרי והוא קיים כבלתי אפשרי, כמו אפשרות שאף פעם בלתי אפשרית. וזה מה שאני שואל, מה זה עושה מבחינה פנימית אדם שעובד בשביל העולם הבא? אז אמר, אני לא מכיר את השם, דוד, כן, דוד מה?
ענת.
ענת?
כן,
ריקנתי. אמר דוד ריקנתי, זאת האמונה בטוב. מה זאת האמונה בטוב? אמונה בטוב ואמונה בשכר? אני תמיד חושב, אז מה יהיה בעולם הבא? טוב, מה זה נקרא יהיה טוב? כמו שאמרתי קודם, תהיה וילה, כסף, נוכל טוב, מה? אוקיי, אז מה?
אבל טוב זה מושג שהוא קודם לטוב. של טוב. מבחינות מסוימות, כמו שאמר כאן דוד,
אני לא יכול אפילו ליצור לי קונקרטיות של המושג הזה של הטוב, משום שברגע שאני אמצא לו קונקרטיות, אני אגשים אותו ומיד אני אתחזב. זה, מבחינה מסוימות, זה דומה לטוב האפלטוני, שאתה לא יכול אף פעם לראות אותו לכשעצמו, אלא אתה יכול לראות אולי את ההקרנות שלו לתוך העולם. בעצם אמונה בעולם הבא, בצד מסוים איך שאני מבין אותו, אמונה בשכר בעולם הבא זה בדיוק כמו לשמש את הרב שלו על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, זה או שכר מצווה מצווה. הטוב האמיתי, או הטוב שבטוב, הוא בעצם העולם הבא. עכשיו, אני לא מתכוון לומר שעולם הבא הוא לא ממשי. אבל עולם הבא הוא ממשי, אבל כמו שהקראתי כמה פעמים, את ההבחנה בין ממשי למציאותי. הוא ממשי, אבל הוא לא מציאותי במובן הזה. במובן הזה אתה יכול לבוא לומר שהמצווה עצמה היא השכר. עצם הנגיעה בנקודה עמוקה של הטוב היא למעשה השכר של העולם הבא. היא עולם הבא ממש, היא ממשות. אבל מבחינות מסוימות, היא, כמו שאמרתי, אתה לא יכול לדמיין אותך, והזכרת נכון, אני לא חשבתי לקשר את זה למדרש של חכמים, מה היא לא ראתה, אלוקים זולתך, שעולם הבא אנחנו לא יכולים לדמיין אותו. הרי ככה מהר"ן מסביר למה עולם הבא לא נזכר בתורה. משום שעולם הבא הוא לא נכנס לתוך השפה, הוא לא נכנס לתוך המילים, הוא לא נכנס לתוך המערכת המושגית שלו. בצד מסוים הייתי אומר, הקושי האמיתי הוא להאמין שיש עולם הבא. מי שמאמין שיש עולם הבא, בזה עצמו הוא כבר נגע באיזשהו מקום בעולם הבא. והפרדוקס הוא שאדם שעובד בשביל העולם הבא, אז הוא בעצם לא מאמין בעולם הבא. זה החוסר האפשרות. אני חושב שאנשים שרדופים אחרי העולם הבא, הדבר הזה משקף את חוסר האמון בממשות של העולם הבא. משום שאם היו מאמינים בממשות של העולם הבא, אז באמת הם לא היו רדופים אחריו, ולא היה נוצר את אותו פער בין הרצון שלי כאילו לאחוז בעולם הבא. מבחינה הזאת, התשובה של העולם הבא, אני חושב היא התשובה אולי לא איזה מין תירוץ תיאולוגי או משהו כזה, אלא היא התנועה העמוקה ביותר של האמון בטוב, של האמון שיש טוב, של האמון בצדק. תנועה שאין לה בעצם גיבוי בעולם הזה, וזאת היא הנקודה, שכר מצווה על מלאיקה. העולם הזה כל כולו עומד בסתירה לתפיסה של השכר, והאמונה בעולם הבא זה היכולת למעשה שלא להסתכל על המציאות כפי שהיא, ושהיא עומדת בעצם באיזה מין סוג של, היא סותרת את האמונה בשכר, וזה עצמו הופך להיות הדבקות העמוקה בתור. בצד מסוים, האמונה בעולם הבא היא נמצאת באותו מקום שבו אנחנו מסוגלים לעשות את הדברים שלא על מנת לקבל פרס.
איך
מגיע
האמונה?
מה?
איך מגיע האמונה בטוב?
מאיפה היא מגיעה האמונה בטוב?
זה לא אותו טוב שמלובש בהנאות שלה?
אז למה לקרוא לזה טוב? אבל כל זה טוב, נקרא לזה, עולם הבא הוא ירוק. הרי המילה טוב לא מבטאת את זה, אני לא עושה את זה של הטוב. המילה טוב לא מבטאת בזה כלום שמוכר לי. באמת, כמו לומר, עולם הבא הוא ירוק. וירוק זה לא ירוק שלנו. המילה אני חושב פחות חשובה. אני חושב שדווקא כן יש במילה משהו. זה לא עושה לנו על זה.
המילה כאן מבחינה זאת היא רק סוג של התכוונות. היא לא משתקפת במילה עצמה, זו נראה שקצת לא רוצה להיות יותר מדי. מאיפה זה בא, זה יכול לבוא מכל מיני מקומות. בין השאר אני חושב שאדם באמת שעושה מצווה, במובן העמוק של המילה, עושה מצווה לשם שמיים, שלא על מנת לקבל פרס, זה בא במגע עם הטוב. אם אתה עושה פעולה אמיתית של חסד, אז אתה לא צריך הוכחות לטוב, הטוב הוא נמצא. אתה נמצא בטוב, זה עצמו... זה העולם הבא, הייתי אומר, אני לא רוצה להשתמש במילה הוכחה לעולם הבא, משום ששום נכנסים למלכודים. אבל זה המגע באינסופי, בעמוק, בטוב שהוא טוב. עכשיו אני מסכים למה שאיתן אומר, שזה החסידים מלמדים, שתמיד הטוב הזה, כל תענו, גם תענו גשמי, בסופו של חשבון, הוא משקף כן, איזה, את הרצון לטוב האמיתי, מה? את הרצון לטוב העמוק, אבל גם כאן תמיד קיים... אותו מלכות שדיברנו עליו קודם. טוב, אפשר להרחיב את הדיבור, אבל הנקודה, אולי אני רק אסכם, זה חשוב להסכם מזה שאני קצת מרגיש שלא הצלחתי להביא. אני בעצם רציתי לומר שתי נקודות. נקודה אחת זה הנקודה של של עולם הבא, כלומר להשיב תשובה על אותה טענה של עולם הבא זה התחמקות וזה חוסר יכולת וכן הלאה, ובאמת יש סילוף של עולם הבא, אבל זה נובע מתוך התפיסה של ההגשמה של עולם הבא, כפי שאמרתי מקודם. זה מה שרציתי לטעון, ששכר ועולם הבא זה תרתי דסתרי, זאת הנקודה המאוד עמוקה. המגע עם הטוב האינסופי הוא האמונה בעולם הבא, שכמו שאתה אומר לקדוש ברוך הוא שנמצא ולא במציאות, ככה גם כן נעים הוראת האלוקים זולתך. זה המגע עם הטוב האינסופי, הנוכחות שלו. והנקודה השנייה היא נקודה, אני לא בטוח שאני את המדרש, אבל נראה לי שדי התקדמנו, שכאן ציפור הופך להיות כאן, אומר לך, א', אל תאבד את ההיגיון של העולם הזה, התורה לא צוותה לך להסתכן, ב', היא אומרת גם היא לא צוותה לך לרוץ אחרי המצווה הזאת, היא קוראת, וזה הופך להיות איזה סימון למה שהרבה יותר בסיסי בתודעה של קיום מצוות. טוב, נגמור כאן.